כאן בהרצה עוד, להתחבר למורשת, בכל זמן שתרצו.
ערב שבת בין השמשות. שבת פרשת וערה, פרשה שבה אלוהים ומשה מעלים מופע אדיר מימדים על הבמה של מצרים. בזו אחר זו מתחלפות להן התמונות. דם, צפרדע, קינים, ערוב. ועם כל מכה ומכה, המצרים ופרעה נאלצים להתקלף מעוד תבנית, מעוד מסכה. הפעם נשוחח עם המאסטר ואיש התיאטרון גיל אלון, על שחרור ובחירה חופשית, על יציאה מהמרוץ ועל נדודים. ננסה להבין מתי העבודה נעשית מפרכת מדי, ולמה גם הלב שלנו כבד לפעמים. מיד נתחיל.
בין השמשות, עם דוב אלבוי.
שלום לגיל אלון.
שלום וברכה.
מה אתה? אתה שחקן, במאי, זמר וזן מאסטר. תשמע, נפגשנו לפני 30 שנה, בפעם האחרונה.
נכון.
אני הייתי, הצטרפתי בתור נער לסדנה, סדנה לתיאטרון שקיימת בתיאטרון החן בירושלים.
נכון.
לימדת אותי לשיר יונתן הקטן בחזנות אשכנזית.
זה, אני לא זכרתי, סיפרת
לא
לי
את
זה, וזה מדהים.
אבל באמת זוכר אותך לטוב כמישהו שנתן מרחב לאנשים להתנסות במשחק בלי שיפוט, בלי ביקורת, בלי... בעין טובה.
אני שמח, תודה.
אבל מה קרה איתך מאז, תגיד? מה זה המלבושים האלה? היית נראה אחרת.
כן, אני לא לובש את זה כל הזמן, רק כשאני בעניין של הזן עצמו, מלמד או מדבר על זה. כל חיי הייתי בחיי קריירה של במה, עד היום, מעולם
תיאטרון,
לא זולחתי.
תיאטרון, היית ממש עשרות המחזות, ועלית ושיחקת, ואפילו... נכון. ניהלת את תיאטרון אקו, את פסטיבל אקו.
כן, עכשיו, לא מזמן.
לא מזמן, לפני כמה שנה. ממש בתוך עולם התיאטרון, ממש.
וכך שאף פעם לא עזבתי את עולם הבמה והמצלמות, אבל באמצע שנות ה-90 הוספתי משהו נוסף. ואז הלכתי ללמוד זן בודיזם בתל אביב, ומכללה שהייתה כאן, שקראו לה מדיסין.
שנסגרה כבר.
שנסגרה, כן, ו... בתום הלימודים החלטתי לצאת למזרח הרחוק בגיל 40, דבר שלא עשיתי כשהייתי צעיר.
מה זאת אומרת? זה כמו מישהו שלא הספיק טיול אחרי צבא, אז הוא עושה את זה בגיל 40?
יש בזה גם מזה, כי זה תמיד היה חלום שלי, אבל עד גיל 40 הייתי באירופה וארצות הברית. לא במקומות המיוחדים, ותמיד חלמתי להיות במזרח הרחוק. זה קרה לי איכשהו לבוא אליו. ובאמת כשהגעתי הייתה תחושה מאוד חזקה של לבוא הביתה.
וואלה.
כן, כן. זה היה לי מאוד טבעי להיות שם.
ומאז כבר ביקרת בחמש יבשות ודומני כ-43 ארצות.
בדיוק, בדיוק.
שביקרת בהם.
נכון.
ואני רוצה להבין, מה זה המסע הזה? למה אתה נוסע כל כך הרבה? מה אתה מחפש? מה ירה לך? היית בקריירה יפה מאוד בעולם התיאטרון, הופעת הרבה... מה, היה שם משבר גדול בגיל 40?
יש מקום, באמצע שנות ה-30, שהייתה תחושה שלמרות הטלוויזיה והרדיו והתיאטרון והכל, משהו שם עוד חסר.
מה זה המשהו הזה? משמעות?
אני לא יודע, משמעות זה מילה גדולה מדי, אבל משהו ש... לעשות איזושהי דרך שבה אני אפסיק להיות עבד של הביקורות, השפיטות, התחרות, ההצלחות והכישלונות. שכל אלה מנהלים אותנו ואנחנו כמו מריונטות מתחת לדבר הזה. ורציתי לראות אם יש איזושהי דרך לעזוב את זה ולעשות את האומנות לשם האומנות, רק כי אתה אוהב אותה וכל היתר לא משנה.
תגיד, אתה מרשה לי רגע להיות פרופסור יורם יובל איתך קצת, שנייה?
כן.
כי קראתי עליך ועל הסיפור שלך. אתה נולדת ברמת גן, נכון?
נכון.
ואתה מתאר באחד השיחות איתך שבתור ילד הפעלת תיאטרון בובות.
נכון.
דיברת כן. קודם על מריונטות. נכון. כאילו התחושה של...
נכון.
שהחיים מזיזים אותך כמו מריונטה כן. ממקום למקום. ואתה בעצמך הפעלת מריונטות כשהיית נער.
נכון, נכון. הגננת שלי היא זאת שזיהתה את הכישרון שלי, והיא בעצמה הייתה בובנאית, וכל יום שישי הייתה מותחת סדין בין שני משקופים ועושה הצגה מאחורי הסדין, ולזה הייתי מחכה כל השבוע. היא זאת שנתנה לי תפקידים בהצגות שעשינו בבית ספר, בגן, ואחר כך כל שנות הלימודים שלי מעולם לא התעניינתי במה שקורה בכיתה.
לא למדת כלום.
כלום.
בכיתה.
לא הכנתי שיעורים, ומעולם לא עברתי אף בחינה. נכשלתי בכולן.
מה זאת אומרת?
מכיתה ב' עד כיתה ח', סליחה, עד כיתה ח' בעממי ועד י' ב' בתיכון.
נכשלת בכל הבחינות שהיו מעולם.
בכל הבחינות, ואין לי בגרות, אבל אני מלמד באוניברסיטאות בכל העולם. אבל... וכולל שהייתי תקופה סגל באוניברסיטת תל אביב במחלקה לדרמה.
שזה היה חשוב לך.
זה, מצאתי
הנה,
את
אני עצמי. הילד שלא עשה בחינה אחת מעולם, והנה אני סגל אוניברסיטה.
זה לא היה מטרה. זה פתאום...
קרה.
קרה, בדיוק. אבל, אז כשהייתי ילד, במקלט, מתחת לבית, הייתי עושה תיאטרון בובות ומוכר כרטיסים לילדים ומזמין אותם לראות.
ומאז אתה כל החיים בתיאטרון.
נכון.
למה אני רציתי להיות רגע יורם יובל? כי אני מזהה משהו, שאדם שהוא כל החיים במסכה בעצם, הרי שיחקת המון דמויות, והיה לך בכלל איזו סדרה של דמויות היסטוריות, נכון. גם ששיחקת בהצלחה. כן. ובכלל, שחקן, הוא כל הזמן עוטה על עצמו זהויות ותחפושות ומסכות, שהן לא שלו. להפך, כמה שהוא יצליח... להיכנס יותר לתוך הדמות ולעזוב את עצמו, כך ייטב לו כשחקן, נכון? זה מה שלימדת אותי לפני 30 שנה.
זה גם וגם. זאת אומרת, אם תיכנס טוטלית לתוך הדמות ולא ישאר ממך
אז
כלום...
אז תהיה חולה נפש.
כן, זה מסוכן. אבל אני לא רואה את זה כמסכה, אני רואה את זה כסוג של אומנות. כי הדרך אל הדמות היא תמיד למצוא מה משותף ביני ובין הדמות. מפני שכולנו בסופו
של... הרסת לי את כל התיאוריה.
באמת?
כן. כי רציתי להגיד שמרוב תחפושות ומרוב מסכות בעצם לא ידעת מי אתה. שכחת מי הוא גיל אלון בכלל.
תראה.
או לא הכרת אותו עדיין.
מה שקורה זה תהליך אחר מאוד מעניין. כי מצד אחד כשאתה עובד על דמות, אתה צריך למצוא מה בינך ובין הדמות בשביל לעשות אותה חיה. אבל כשאתה הולך אל הדרך הרוחנית, ולא רק בדיסציפלינה של הזן, אני ראיתי את זה גם בדיסציפלינות אחרות, אתה הולך פנימה, אתה מגיע למקום שהזהות לא חשובה יותר.
מה זאת אומרת?
וממש מגיע רגע שבו, כמו מוסרת אבן אפילו הייתי אומר, אני לא הרגש את זה כאבן, אבל זו תחושה כזאת שלא מעניין אותך מי אתה.
מתי זה קרה?
זה לא...
לפני שהלכת להיות זן מאסטר
לא,
או
אחר
אחרי?
אחר כך, כן.
אני
כן.
שואל על הרצון לחפש את המקום הזה, על הרעב.
הרעב
אבל
הוא...
להגיד, נמאס לי מהעולם השקר הזה של המסכות והתדמיות והביקורות, ואיך אתה נראה, ואיך אתה לא נראה, ואיך אתה נשמע, כל הזמן בפסדה, כל הזמן בנראות.
אז אני אגיד שבאומנות התיאטרון, העבודה על הדמות כשחקן, אני לא רואה אותה כשקר. השקר זה כל מה שנלווה מסביב.
את זה רצית להעיף.
את זה רציתי להעיף, בדיוק.
אז למה לא הלכת ללמוד יהדות, משהו קרוב, ככה רחוק?
אני חושב...
זן, בודיזם, כן, יפני עוד.
נכון. אני חושב שהאדם צריך ללכת אחרי קריאת הלב שלו, ולא אחרי הלוקיישן. זאת אומרת, זה שיש משהו קרוב, זה לא אומר שאני צריך להתחיל איתו.
אבל זה השורשים שלך.
אני לא הרגשתי שזה שורשים שלי. אני הרגשתי שהמזרח הרחוק קורה לי הרבה יותר ממה שפה. ולכן החלטתי להאזין לזה. הלימוד של זה יצר בי את הסקרנות ללמוד יותר את היהדות,
כן,
את הנצרות, את האסלאם.
כן, זה העביר אותך בחזרה בעצם.
בחזרה, אבל לא בתחושה של שורש, אלא בתחושה של התעניינות אינטלקטואלית. כי לזן ולמזרח אני מחובר לא מהלוגיקה, אלא מהאינטואיציה, מהלב.
תגיד, ואיך קיבלת בעצם את הגלימה הזו ואת המלבוש הזה? מה זה, זה, זה חלק מ... כמו תואר אקדמי בעולם של הזן, או מה זה בדיוק אומר?
זה
שאתה
לא,
לובש את זה.
כן, זה לא תואר אקדמי. בדרך המסורתית של הזן אתה מחפש מורה שאצלו אתה לומד. ואני הגעתי למורה שאליו נשלחתי ביפן.
וכל, מה
שמו? שמו גודו וואפו נישיג'ימה.
נישיג'ימה.
שהיה פה בארץ פעמיים, וספר שהוא כתב יצא בעברית גם. והוא היה המורה שלי, ואני נסעתי אליו בשביל ללמוד. ואני לא ידעתי שאני הולך להיות מורה, זאת לא הייתה מטרה שלי בכלל.
הוא הרביץ לך עם המקלות?
לא.
כי הם אוהבים להרביץ עם מקלות.
לא כולם, לצערי זה קיים שם. אני חושב שזה סוג של אלימות שאינני מוצא לה הצדקה, ואילו הוא היה ככה הייתי עוזב מיד. אבל זה לא המקום. בכלל לא היה שימוש בשום דבר כזה. וכשפשוט הגעתי והיה בינינו חיבור כל כך חזק, כל הזמן שאלתי אותו שאלות, כל הזמן עליתי אליו לחדר, כל הזמן דיברנו בארוחות, כל הזמן הייתי בתוך העניין, ויום אחד, אחרי שאנחנו גומרים לאכול ארוחת בוקר יחד עם התלמידים האחרים, והוא מדפדף בעיתון, הוא מודיע שהוא יסמיך אותי.
אה, זו הסמכה.
וזו בעצם הסמכה להיות ממשיכו.
מה, אתה הולך, אחרי ש-120 שלו, אתה הולך למנזר שלו להחליף אותו?
לא, לא. המקום הזה, הוא לא ישב במנזר, הוא ישב בסנטר.
אז אתה תלך להחליף אותו בסנטר?
לא, מפני ש-א', הוא מינה 20 ממשיכים בכל העולם, אני לא הממשיך היחיד.
הבנתי.
ודבר שני, הוא נפטר, ודבר שלישי, הסנטר נסגר.
אוקיי.
אז הוא בעצם פרס תלמידים בכל העולם.
הבנתי. הוא שלח שלוחות.
כן, כל אחד מלמד בדרך שלו.
אז מה זה בשבילך? מה זה אומר מבחינתך?
מבחינתי, הזן הוא מחקר בלתי מתפשר של המציאות. לחקור כל דבר כמשהו שהוא בראש האג'נדה. לא לשכב על המיטה ולהתפלסף.
דוגמה.
אלא לראות ממה אנחנו עשויים, ממה אנחנו מורכבים, מהי המערכת שמנהלת אותנו, שהם כל מיני אמונות, ערכים, ידיעות כביכול, ששוטלים בנו בכל תרבות ובכל חברה מילדות, ואנחנו מנוהלים על ידי זה.
תן לי דוגמה.
למשל, בן אדם גדל עם ערך, למשל, שארץ היא קדושה. אדמה היא קדושה.
יש פה הרבה כאלה בארץ.
עכשיו, ואז אתה צריך להיכנס לזה פנימה ולשאול, האם אכן זה ככה? כן? מה זאת אומרת ארץ קדושה? ולפני שהופיעו אנשים על הפלנטה, למי היא הייתה קדושה? צריך שיגיעו אנשים על הפלנטה ויעלו את הרעיון שצריך לקדש אדמה.
למה? אבל אולי יש בזה משהו, אולי יש מקומות על פני כדור הארץ שהם איזה ערוץ אנרגטי מאוד מאוד חזק למימדים אחרים בהוויה.
נפלא.
אז אם, זה אם מקומות יש קדושים, לא בגלל שיהדות, אסלאם, נצרות, אלא הם קדושים במהות שלהם.
אני חושב שקדוש הוא מה שהאדם רוצה שהוא יהיה קדוש. אם הבן אדם רוצה שמשהו יהיה קדוש, הוא יעשה ממנו קדוש. והמסעות בעולם מוכיחות את זה באופן מאוד ברור, כי אתה נמצא במקום שיש בו משהו קדוש, ושעה תיסע משם הוא בכלל לא קדוש.
מה המקום הכי מעניין שנסעת אליו? כי נסעת הרבה.
נסעתי הרבה. אני יכול להגיד שהמקום שכל הזמן מאתגר אותך, השכם והערב, זה הודו.
כן.
שזה דבר
חזק.
חזק מאוד. ולאחרונה גיליתי את אפריקה, וזה סיפור אהבה מבחינתי גם כן.
באמת?
וזה גם
מה
מקום
קרה לך שם?
זה מקום, תראה, הייתי בארבע ארצות, שכל אחת הוא סיפור אחר, אבל שתי ארצות שהן ההארדקור של אפריקה שהייתי, זה טנזניה ורואנדה, שכל אחד הוא סיפור אחר גם כן.
לגמרי.
יש שם איזה וייב שאתה לא יכול לתאר אותו, איזה מין רטט כזה, ויברציה כזאת, שהיא מאוד מאוד חזקה, ומאוד מדהימה ומעניינת.
מה, ואתה מלמד שם זן?
לא זן, אני עשיתי שם עבודות בענייני אומנות. ברואנדה העברתי סדנאות לשחקנים ונתתי הרצאות. בטנזניה נפגשתי מוזיקאים מקומיים במחשבות על שיתופי פעולה בעתיד. אז זה דבר מאוד חזק ומעניין.
תשמע, וזה מביא אותנו לפרשה של השבוע, כן. שהיא פרשת וערה שבעצם זורקת אותנו לתוך הסיפור של משה, בשיא המאבק שלו מול פרעו, מול האימפריה המצרית, ואני מעיז לומר שזה לא רק סיפור מול אימפריה או מול צבא חזק, זה בעצם הסיפור של המאבק של המקרא נגד התבניות הכי חזקות שיש בעולם.
נכון.
זה כאילו הוא נכנס עכשיו למלחמה מול דונלד טראמפ. זה מה שזה אומר.
כן. אמרת מקודם ששיחקתי הרבה דמויות היסטוריות, הלוואי שהייתי יכול לשחק את משה.
אז תשמע, אני הולך לעשות לך הפתעה, תכף ביד אחרי ההפסקה, אתה תשחק את דמותו של משה.
אוקיי.
מיד נשוב. אלון, בין השמשות, פרשת וערה, הגענו בדיוק למקום של משה.
כן.
משה, המנהיג הגדול, אולי הגדול ביותר, שצמח לבני ישראל, שבתחילת דרכו, מפוחד, מגמגם, לא יודע מה הוא עושה, והוא נשלח בעצם לפרק את הממלכה המצרית. אולי האימפריה הכי חזקה, התרבות הכי חזקה של אותה תקופה. אנחנו רואים את זה גם מהשרידים שאנחנו פוגשים היום. והוא ניגש לפורר את כל, את כל התבניות שלהם, אחד אחרי השני. אחד אחרי השני.
כן.
ועוד דבר מאוד מאוד מעניין פה, שאומרים, אלוהים אומר למשה, אני אכביד את לב פרעה. אני אכביד את לב פרעה, אני לא אתן לו להסכים כל כך מהר לכך שבני ישראל יצאו ממצרים. איך אתה רואה את המשחק פה? כאילו, זה חוקי? להכביד לב של מישהו שיאבד את הבחירה? יש פה שאלה של זכות הבחירה של האדם, אם להיות טוב או להיות רע?
באמת השאלה הראשונה בקריאת הפרשה הזאת, כל פעם שאני ניגש אליה, זה עולה לי מחדש. אם אלוהים רוצה בטובתו של ישראל, בשביל מה הוא מכביד בכוונה את ליבו של פרעו? שיעשה את הלב קל, תהיה היציאה קלה ונגמור את הסיפור.
נו, אז מה אתה אומר?
בשביל מה הדבר הזה?
מה, יש לך תירוץ?
תראה, אני לא בטוח שיש לי תשובה סופית לדבר הזה. מה שחזק מבחינתי זה הדמות של משה, שקודם כל הוא מעיז לענות ולהתווכח. ולהגיד אולי לא.
למי? לאלוהים?
לאלוהים. זאת אומרת, הוא לא רק בפרשה הזאת, בפרשות אחרות גם, הוא יוצא נגדו ומנסה לשנות את החלטותיו. עכשיו, יש פה מנהיג שהוא מגמגם. מי היה בוחר היום במנהיג מגמגם? אף אחד.
מה? זאת, לא שייך היום.
זאת אומרת, זה כאילו לתת הנהגה לבן אדם שאין לו יכולת דיבור. וכשאלוהים אומר לו, לך ותתחיל לדבר עם פרעו, הוא אומר לו, איך אני יכול? אני
ערל שפתיים.
ערל שפתיים. וגם הוא אומר, הרי בני ישראל לא שומעים לי, אז למה שפרעו ישמע לי?
נכון.
ואז אלוהים אומר לו, אז תיקח את הארון ושארון ידבר.
ותקח את המקל.
ותקח את המקל. ופה מתחיל התיאטרון. מפני שכאן קורה, כשאני קורא את הפרשה הזאת, אני רואה מופע קסמים בלס וגאס.
ככה.
זה ממש עם כל הפירוטכניקה המטורפת.
כן, אולי נקרא איזה פסוק ככה בשביל הטעם. ויבוא משה ואהרון אל פרעה, ויעשו כן כאשר ציווה אדוני, וישלח אהרון את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו, ויהי לתנין.
כן.
ויקרא גם פרעה לחכמים ולמחשבים, יש לו גם כאלה
ברור.
שמה. ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלעתיהם, כן. וישליחו איש מטהו, ויהיו לתנינים, ויבלע מטה אהרון את מטותם.
כן.
הייתי שם הרבה בשביל להיות שם ברגע.
זה ממש צנע, כי גם זה כאילו יש לו לפרעו קוסמים, והקוסמים באים ואומרים, אתה עושה הוקוס פוקוס והופך מטה לתנין, גם אנחנו יכולים.
אבל הוא בולע אותם.
אבל הוא בולע אותם. זאת אומרת, יש פה מופע אימים כמעט, הייתי אומר.
ושל מה? של לעשות רושם? או שאני חוזר למה שאמרתי קודם, אולי הסיפור פה זה לקחת את המצרים ולפרק אותם. לפרק אותם מכל הביטחון העצמי שלהם, מכל הידע שלהם, הם נחשבו לאומה עם הידע הכי הכי רחב והכי משוכלל. הנה, הם בנו את הפירמידות ועוד דברים. והולך ומראה להם שהם לא יודעים, והם לא מצליחים להתמודד עם מכת הדם האיומה שמשחיתה את כל המים באזור. ולא מצליחים להתמודד עם צפרדעים, שזה גם קצת מצחיק, אתה יודע, הוא שולח עליהם צפרדעים.
כן, אבל אחר כך אפיל, איך שכתוב פה בפרשה, שאחרי שהוא מסכים להפסיק את זה, ומשה הולך ואומר לאלוהים, תפסיק, כל הצפרדעים נשארות מתות ומסריחות את כל השטח. זה נהיה עוד יותר גרוע אפילו.
כן.
תראה, המכות האלה הן מכות איומות.
איומות.
הבן אדם, הציוויליזציה הכי מתוחכמת, וזאת שיודעת הכי יפה, לא תעמוד בכאלה דברים. זה בלתי אפשרי, זה באמת דבר מאוד מאוד אכזרי.
אז אולי בעצם זה גם בא להגיד משהו שכוחות הטבע הם יותר חזקים מכל תרבות, שתרבות זה, זה משהו חיצוני, והטבע כשהוא מגיע במלוא עוזו, מפרק את כל הסיפור הזה לרסיסים.
אחד, ואולי אני פתאום חושב, יש פה את העניין הזה של, שאנחנו רואים בכל העולם, בכל מצב, שיש מיעוט בתוך עם יותר גדול, שרוצה להשתחרר ולא נותנים לו. והמיעוט הזה יעשה שמות באותו עם.
הוא יפרק את הממלכה.
כן, אבל ואז הוא, מה שנקרא, יהרג ובל יעבור, הוא יעשה כל מה שאפשר בשביל להשתחרר. העניין הוא שמה שקורה בנוסף לזה בעולם, שכל מיעוט שמשיג את עצמאותו, מיד מתחיל לענות ולהתעמר במיעוט היותר קטן אשר בתוכו.
אין לזה סוף, אה?
כן.
מה עושים עם זה? איך מפרקים את התבנית הזו? הרי אתם בזן, בזה אתם מתעסקים, נכון? אם יש תבנית, תהרוג אותה.
כן.
אם אתה רואה את הבודה, יש אמרה מפורסמת של אחד מחכמי הזן הידועים, אני לא זוכר שמו.
כן.
אם אתה פוגש את הבודה,
תהרוג אותו.
תהרוג אותו.
כן, כמובן לא את האיש, אלא את הרעיון, שלא תצמד חליל על הרעיון. מבחינת התפיסה של הזן, לבקש עצמאות ולשלול עצמאות זה אותו דבר.
מה זאת אומרת?
מפני ששניהם תבניות.
רגע, אז אני לא צריך לבקש חירות? אם אני עם מושפל כמו בני ישראל ממצרים, מעונה ונרדף, אני לא צריך לצאת למלחמה, אני לא צריך לקרקס את המצרים כמו שעושים פה.
התשובה היא בזום שאתה מסתכל על זה.
בזום?
בזום, זאת אומרת בהתקרבות. נו. אם אתה מהבחינה, מה שנקרא, של עזרה ראשונה, כן? אז ברגע שלוקחים ממך את החירות שלך, אתה חייב להילחם בשביל להשיג את החירות שלך, נכון? אבל אם אתה מסתכל על זה מיותר גבוה, למה אחד לוקח חירות מהשני? בגלל האשליה הזאת של הנפרדות, שאנחנו כאלה והם כאלה, אנחנו יותר טובים מהם, הם פחות טובים מאיתנו, אנחנו לא ניתן להם להיטמע בתוכנו, כי אנחנו
אז
שומעים.
אז לא הבנתי, אז מה עושים תכלס?
מה עושים? זוכרים רק דבר אחד, כולנו בני אדם. וזה הכל.
מה זאת אומרת, המצרי הזה, להרוג אותו או לא?
לא.
לא להרוג אותו?
לא.
אז איך אני אשתחרר ממנו?
כן, זה לא הדרך היחידה להשתחרר.
מה
לפי
היא?
לפי תפיסת הזן.
מה
אפשר,
הדרך?
אפשר, יש דרכים אחרות.
תן
לא.
לי דרך. מה משה היה יכול לעשות חוץ לתת להם את המכות האלה ולהוריד אותם על הרצפה?
אני חושב שאפשר היה למצוא דרכים אחרות.
דוגמה?
דוגמה. לדבר. דוגמה. לברוח. דוגמה להתעלם, דוגמה למצוא משהו קצת יותר יצירתי, וגם לא צריך את כל העשר, עם שתיים, שלוש,
היה
לא.
היה גומרים את זה,
כן.
אבל אז לא היה תיאטרון.
זה משהו
אתה
אחר.
אתה רוצה פה
נכון.
מחזה בעשר מערכות.
בדיוק, אם אנחנו רוצים תיאטרון, אי אפשר שהכל יהיה יפה.
בדיוק.
צריך דרמה.
תגיד, למה אני לוחץ אותך? תגיד, אתה בתוך היהדות, אתה הפכת להיות בן לדת אחרת, אתה מאמין באלוהי ישראל.
כן.
מי אתה?
אני לא יכול להיות שייך לשום דבר.
לא?
לא. אני לובש את הדברים האלה כי אני מדבר על הנושא או כשאני מלמד, כי זה קשור ליום חשוב בחיי. אני לא רואה את עצמי לא כבודהיסט, לא כיהודי, לא כשום דת אחרת. אני לומד את כולם כל הזמן. לוקח מה שמתאים לי וזונח את מה שלא מתאים לי. כן. אבל אני לא רואה את עצמי כמשהו.
אתה לא מרגיש חלל גדול של זהות? כי אתה יודע, אני גם מכיר אותך בחייך האישיים, אתה אין לך משפחה, אתה לא חי במערכת יחסים, אתה אפילו נגד מערכות יחסים.
תראה, אני לא נגד מערכת יחסים באשר היא, אבל מערכת יחסים שהיא מגבילה, מערכת יחסים שלא נותנת חופש.
מה זה מגביל בשבילך?
מגביל בשבילי זה שאומרים לי מה לעשות.
למה לא חזרת הביתה?
נכון, אני לא יכול, אחרי פעם אחת
התנועה הזו אתה לא יכול.
לא.
זה מעיף אותך החוצה.
נכון, עכשיו, לא רק זה, ב-95% מהמקרים בכל התרבויות, כשבן אדם אומר אני אוהב אותך או אני אוהב אותך, בעצם הוא מתכוון את שלי. שזאת רכושנות, רכושנות, וזה לא אהבה שאינה תלויה בדבר, כמו שאומרים אצלנו בפרקי אבות. אז זאת אומרת שהמקום הזה של חופש הוא דבר מאוד מאוד חשוב לי. כן.
אז, אבל אין לך זהות בכלל. אתה אדם ללא זהות. אתה אומר, אתה לא יהודי, אתה לא מוסלמי, אתה לא זן בודיסט.
כן, אני...
אתה לא רוצה להיות שייך למערכת יחסים שיש בה שייכות, כמו
כן,
שאמרת.
כן, כן.
אז מה נשאר?
נשאר?
נגיד עוד 100 שנה ניתן לך חיים טובים ומאושרים.
תודה רבה.
שתחיה לאור שנים טובות. כן. מה תעשה? לא נשאר אחריך כלום.
להפך, התחושה היא שאתה לא שייך ואין לך זהות. היא תחושה נפלאה ומשחררת.
באמת?
כן. אם יש שייכות כלשהי, לדעתי זה שייכות למין האנושי, אפילו לא שייכות ליקום. Mm. זהו.
אתה חוץ... כמו מטאור בתוך היוניברס.
תראה, המטאור הוא תופעה ובין האדם הוא תופעה. כולנו משתתפים בדבר הזה. Mm. זהו.
ומה המסעות הבאים שלך? לאן אתה עוד רוצה ללכת?
לכל...
אחרי כל כך הרבה מסעות ומדינות.
תראה, הייתי ב-43 ויש 195. Mm.
בכל... אז יש עוד מה לעשות.
יש עוד מה לעשות. בכל מדינה שעוד לא הייתי בה, אני עוד רוצה להיות.
כן.
כן.
אבל בוא נחזור לעוד רגע מהפרשה, רגע, כן. רגע מאוד מאוד מעניין ש... בעצם אומר אלוהים למשה בפתיחת הפרשה, אומר ואירה אל אברהם, יצחק ויעקב באל שדי, ושמי אדוני, כמו שהוא כתוב פה בפרשה, בשם המפורש, שם הוויה, לא נודעתי להם.
נכון.
כאילו אלוהים אומר למשה ולבני ישראל, אני רוצה לקחת אתכם להתגלות מסדר חדש.
כן.
הייתי אלוהי האבות, משהו משפחתי כזה, עכשיו משהו חדש, ואני רוצה לשאול אותך, בכל המדיטציות והשעות הארוכות שבילית בעבודה רוחנית, פגשת את אלוהים, פגשת את הנשגב ואת הקדושה, מה?
זה דבר שבאמת אני התעסקתי בו, ומה שאני מתחבר אליו מהמקום שלנו, זה כמעט הייתי אומר למילוליות של מה שאנחנו קוראים השם המפורש. כלומר, שיש בתוכו יהיה, הווה והיה, שניהם כולם נעלמים אל תוך השם עצמו, אל ההוויה עצמה. ואם יש אלוהות, מבחינתי זאת ההוויה. וההוויה זה אומר הכל ללא יוצא מן הכלל. לא יש בי ניצוץ אלוהי, לא יש בקוס ניצוץ אלוהי, אלא האלוהות זה אתה, זה אני, זה האוויר, השולחן, הקוס, המצלמות, הכל. זה ההוויה, זה האקזיסטנס. ופה אני יכול להתחבר אל זה, שהאקזיסטנס הוא האלוהות.
האקזיסטנס הוא האלוהים שלך.
כן.
שבת שלום,
שבת
גיל
שלום.
אלון.
תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה תודה. גם לכם בשבוע הבא, פרשת בו. תכף יוצאים לחירות, אבל לפני כן עוד כמה מכות איומות. שבת שלום ומבורך.